הפרשיות האלה עוסקים הרבה במלאכים. מישהו כאן ראה מלאך במקרה? לא ראיתי מלאך, וואי וואי וואי. מלאך זה לא דבר פיזי. זה לא, זה דבר, כמו שאומר הרמב״ם, זה צורה בלא חומר. זאת אומרת, זה פונקציה. אז כתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. כל המהלך הזה, מבאר שבע לחרן, מחורן הוא חוזר, צריך לפגוש עכשיו את מי שבגללו הוא ברח. ממי הוא ברח? מעשיו. מה הוא רצה? להרוג אותו. האם עדיין עשיו יש לו את המחשבה הזאת להרוג את יעקב? מה אתם אומרים? כן. יכול להיות שיעקב לא ידע. הוא היה מסופק. כמו שהאימא שלו תזוז קצת לשם, תזוז טיפה. כמו שהאימא שלו אמרה לו, אולי במשך הזמן, עוד טיפה, הכיפה שלך נצפית על ידי מיליוני אנשים. אז הוא אומר, רבקה אמרה יותר, אולי במשך הזמן, כעסו יתבטל, ואז יתקלו. והוא לא ידע, לכן הוא היה צריך, מה שנקרא, לגשש. לגשש, זאת אומרת, לבדוק בדיוק מה הכוונות של עשיו הרשע. אז לכן הוא שלח מלאכים. וישלח יעקב מלאכים, אבל כאן רש"י מחדש לנו, לא אנשים, גם אצל אברהם אבינו יש שאלה, מה זה, אם זה אנשים או מלאכים? יש הבדל בין אנשים ומלאכים. רש"י אומר, מלאכים ממש. דהיינו מלאכי אלוקים. איך הוא שולח מלאכי אלוקים, יעקב? תשאלו אותו, אני לא יודע. אבל הוא יכול לשלוח מלאכים. הוא מדרגה כזאת. לא יודע אם פעם הייתם בשבת, היהודים שנכנסים לשבת, שרים שיר על המלאכים. שלום עליכם, בואכם לשלום, צאתכם לשלום. אומרים למלאכים מה לעשות. אנחנו לא מבינים בדבר הזה. אבל, או שאדם נכנס לשירותים, כתוב בגמרא, ומופיע גם בהלכה, אבל לא קיימים את זה, כי אנחנו לא מדרגה כזה, שרואים מלאכים, אין לנו יראת שמיים. אומרים, תמתינו, תמתינו, עד שניכנס לשירותים, שנצא, אל תברחו לנו. זאת אומרת, יכול לקרות דבר כזה, שאדם הוא כזה צדיק, שהמלאכים נשמעים לו. והם הם, 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 הם מפעילים אותם כמו מה שאומרים, תעשו ככה. ככה יעקב. יעקב מה הוא אומר? שולח מלאכים. אז אומר רש"י, מלאכים ממש, הכוונה היא מלאכי אלוקים, לא אנשים. כי יש מלאכים שהם מבחינת אנשים, ויש מלאכים שהם מבחינת מלאכים ממש. זה מה שרש"י אומר, מלאכים ממש. מסביר כאן השאלה למורה מה העניין. מלאכי אלוקים, ואין הפירוש מלאכים לשון שלוחים, שבדרך כלל זה לאדם. מלאך הוא שליח. דבר זה נלמד מהסמכות של הפסוק, זה זה, נאמר בסוף פרשת ויצא. והפגעו בו מלאכי אלוקים, כשהוא חזר מחרן. אז הוא אומר, הסמכות הזאת מלמד שהיה מלאכים ממש. מה? סליחה? עצר ישול את עשיו. אבל בכל זאת, ככה רש"י אומר, שהכוונה היא למלאכים, זאת אומרת, אם נאמר ככה, היום בלשון הצבאית נאמר, שולח איזה כאילו חיישנים כאלה, היום הכל בחיישנים. שולחים איזה חיישנים כאלה. לחוש, מה המלאכים לראות מה קורה איתם. וכאן מעריך בזה. מכיוון שיעקב חשש שעשיו עודנו בשנאתו, היה אסור לו לשלוח לעשיו אנשים. מדוע? שהרי היה חשש שעשיו יזיק להם. אז מה, אם הוא ישלח למלאכים אנשים, מה יקרה? הוא יהרוג אותם. משלוח אנשים היה אפשר רק כמרגלים, אבל לא שלוחים. ולשון הכתוב מלאכים פירוש או שלוחים או מלאכים ממש. ככה מסביר, הוא מביא כאן את המקורות לעניין הזה. זה המלאכים שהוא שלח. אומר, מה זה ארצה שעיר לארץ שעיר? כל תיבה שצריכה לה, זה רש"י תמיד מביא. בתחילתה, הטילה, בכתוב, ה' בסופה, כמו זה, לא יודע, זה לא פשוט ללכת לארץ סעיר. ארץ סעיר זה ארץ טובה. מה יש בסעיר? סעירים. מה זה הסעירים האלה? שדים. דברים לא רעים. אז הוא שולח לי שם. אבל כל זה בטל, ונראה אחר כך בהמשך, כל זה גישושים, גישושים, לגשש, לגשש. מה היה בסוף? זוכרים? לא למדתם.
הוא לא כעס עליו.
נכון. הוא לא כעס עליו. זאת אומרת, התקיימה הבקשה של רבקה. שאל תדאג. ובסוף יירגע. אבל ידוע שכל מה שכתוב בתורה זה רלוונטי. עכשיו, מה יהיה בסוף? הרי שעיר ואדום זה הנצרות. ישמעאל זה האסלאם. ידוע, חזל ככה אומרים. שזה הערבים והאסלאם. כן. אז הרמב״ם, בסוף הרמב״ם ממש, מלכות משיח שם, מדבר, הוא שואל שאלה, זה לא מופיע בכל הרמב״מים, רק ברמב״ם הלא מצונזר. במצונזר זה לא כתוב, בלא מצונזר זה כתוב. ושאלה שאלה, אם הכל מאלוקים, למה האלוקים הביא את הנצרות ואת האסלאם לעולם, שגרם כל כך הרבה צרות, וגורם כל כך הרבה צרות לעם ישראל, היום גם לאנושות כולה, למה הוא סידר את הדבר הזה? אז מסביר שם הרמב״ם, אומר שהמטרה היא בסך הכל להביא את דבר השם לאנושות כולה, דרך עם ישראל. אבל האנושות עצמה לא הייתה בשלה כך, בזמן מתן תורה, היא לא הייתה בשלה. וגם בבית שני היא לא הייתה בשלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא את הערכים של התורה לא בצורה פרונטלית ישירה, דוגרי, אלא בצורה עקיפה. על ידי העובדה שהנצרות והאסלאם, שניהם היום מכבדים את היהדות, לא שלנו, אבל את התנ״ך, וגם בקוראן, הכל שם מהתנ״ך וכל הדברים האלה. אז מה הרמב״ם לעתיד לבוא, הנצרות והאסלאם יכירו בשקרים שלהם, ברוע שלהם וכל זה, יעשו תשובה. ויזרקו את כל הקליפות, זאת אומרת, האמונה באותו אדם שהוא אלוהים חס ושלום, כן? ומוחמד שהוא, כמו שהוא חותם הנביאים, כל זה. אבל מה שישאר להם כערך מוסף זה ערכים של היהדות. ואז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן. אז זאת אומרת, גם כאן בפרשה שלנו בסוף הם משלים. משלימים באיזה מידה, גם אז לא, אומר לו, אתה תלך קדימה, אין לי עכשיו, אני לא יכול להצטרף אליך, אבל לעתיד לבוא, הכל להסתדר וכולם יקראו בשם השם. אנחנו מסיימים את התפילה כל יום, ביום ההוא, היה השם למלך, ביום ההוא, יהיה השם אחד, ושמו אחד. שאלה מתי זה היום ההוא? מה זה משנה? העיקר שזה יהיה. אדם צריך באמת, כמו יעקב, להתכונן לכל האופציות האפשריות. אנחנו במשניות, במסכת מגילה. מגילה, פרק א', משנה ב'. ראינו שזמן קריאת המגילה משתנה ממקום למקום. כתוצאה מזה, גם הזמנים משתנים ממקום למקום. משנה ב. כיצד השינוי של הזמנים? חל להיות יום 14 בשני, כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום. ומוקפות חומה למחר. כן? רק שנהיה כבר ניקח ירושלים ומוקפת חומה. אז אם יכול להיות ב-14 בשני, ירושלים קוראים בשלישי, ובתל אביב נניח קוראים בו ביום. יכול להיות בשלישי 14, או ברביעי כפרים מקדימים ליום הכניסה, ליום ההתכנסות בעצם, ועיירות גדולות קוראים בו ביום. מוקפות חומה למחר. חל להיות בחמישי, כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום, מוקפות חומה למחר. חל להיות בערב שבת, כפרים מקדימים ליום הכניסה, דיין ליום חמישי, ועיירות גדולות מוקפות חומה קוראים בו ביום. חל להיות בשבת, כן, פורים, חל להיות בשבת, כפרים ועיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה, מוקפות חומה למחר, דיינו ביום ראשון. חל להיות אחר השבת, דיין יום ראשון, כפרים מגיעים ליום הכניסה, ועיירות גדולות קוראים בו ביום, מוקפות חומה למחר, גם ביום שני. כאן הוא לוקח את כל האופציות, כמו שאמרנו משנה הראשונה, ששם מדובר ב-11, 12, 13, 14, 15, לא פחות אלא יותר, כאן הוא מפרט את כל האופציות. כיצד? מגילה נקראת ב-11, ב-12 וכו'. חל להיות ביום 14, ביום שני בשבוע, כפרים ועוד קוראים בו ביום, ואיל ביום כניסה הוא, הכפרים קוראים בו. מוקפות חומה למחר קוראים למחר 15. חל להיות 14 באדר, בשלישי או ברביעי, בשבוע הכפרים מגדים ליום הכניסה, ליום שני בשבוע שהוא 13 באדר, ואם חל 14 להיות בשלישי, או הוא 12 באדר. ואם חל ב-14 להיות ברביעי, עיירות גדולות קוראים בו ביום, ב-14 באדר, מוקפות חומה למחר ב-15, חל להיות ב-14 בחמישי בשבוע, שהוא יום הכניסה, כפרים קוראים בו ביום, ב-14, ואין הכפרים מגדילים ליום השני, מדוע כי לחל ביום חמישי הקרוב, 11 באדר, שמיום כניסה ליום כניסה אין מקדימים. ומוקפות חומה למחר 15. חל להיות ב-14 בערב שבת, יום השישי, כפרים מקדימים ליום הכניסה, ליום חמישי, שהוא 13 באדר. ועוד קוראות מוקפות חומה קוראים בו ביום. אך מוקפות חומה שדינם לקרוא ב-15 קוראים ב-14. שאין קריאת המגילה בשבת. מדוע גזרה השם יעבירנה 400 פרשות הרבים. ואין דוחים קריאתן של המוקפות חומה ליום ראשון, אלא מקדימים, לפי שהוא כבר 16 באדר, אמרנו לא פחות ולא יותר. כן? ולא יעבור כתוב. מכל מקום אין קוראים פרשת ויבוא המלאק, אלא בשבת. בסעודת פורים יש סוברים שעושים ב-14 ביום שבו קוראים את המגילה, ויש סוברים שדוחים אותה ליום הראשון. חל להיות 14 בשבת, היינו בזמן שקידשו את הלבנה על פי הראייה אז, בדרך כלל זה לא חל, כפרים ועיירות גדולות מקדימים קוראים ליום הכניסה ליום חמישי, שהוא 12 באדר. כיוון שהעיירות מקדימות קוראים אין עם כפרים כאחד. מוקפות חומה למחר 15. חל להיות 14 אחר השבת, יום ראשון בשבוע, כפרים מגיעים יום הכניסה ליום חמישי לפני השבת, שהוא 11. זהו הקיצוניות. זה 11, כמו שראינו. ועיירות גדולות קוראים בו ביום 14, מוקפות חומה למחר 15. בגמרא מובא הברייתא, מקדים קוראים ביום הכניסה לזמן שהשנים כתקנן, וישראל שרים על מתן, אז זה באמת מתקיים. היום למשל זה לא מתקיים, כי אנחנו הולכים לפי לוח, לא לפי קידוש הלבנה. בזמן של זה אין קוראים אותה אלא בזמנה, כפרים ועיירות 14, מוקפות חומה 15. זאת תהיה הלכה למעשה. אורות, רבותיי. אנחנו לקראת סיום אורות. הרב אמר, אורות צריך לקרוא, ללמוד בלי סוף. זה סוג הדברים, כמו שאתה מתפלל, בלי סוף. כל יום אותו דבר, נכון? גם אורות צריך ללמוד בלי סוף. שאלו אותי למה? כי זה דבר מדובר על דברים יסודיים מאוד. כל דבר יסודי, צריך לחזור עליו כל הזמן, כמו קריאת שמע ותפילה וכל זה. אנחנו בדף קוף עין א'. ח' בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש בקדושת הנשמה. ארץ ישראל, ארץ מול שמה, ארץ שבה מתחברים שמיים וארץ, נשמה וגוף. מה שאין כן, בחוץ לארץ שם ההפרדה בין חומר לרוח, בין נשמה ובין הגוף. אז הוא אומר, אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף ישראל הוא קדוש ממש, ובשרי יחזה אלוקה, אומר איוב, ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית, אתה נשאר טבעי, אתה לא צריך להכניע אותו, לא להתענות ולא לעשות כל מיני דברים, אלא כמו שהוא, כי אם לעלותו ולהתאימו טעם האמת של חיי קודש, השופים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. זה ארץ שהכל מתחבר בו, הנשמה והגוף, הבשר והרוח, הכל מתחבר. איך זה נעשה? אני לא יודע, אבל זה מה שהוא אומר כאן. ארץ, כתוב ארץ שהאווירה מחכים, האווירה של ארץ מחכים, חוכמת הקודש. חוכמת הקודש היא חוכמה שבאה להראות איך שהכל בעת, מעת השם, והכל לטובה, גם הבשר מעת השם, והכל לטובה. ולא כמו בגלות, ששם יש הפרדה בין החומר לגוף, בין הבשר לה. מפלי לעשות, מחבר את הבשר עם הנשמה, זה דבר מופלא, מופלא הדבר, שייך לארץ ישראל. יישר כוח.